מקודשת on air.
מקודשת on air.
אתם מאזינים למקודשת on air.
מקודשת on air.
מקודשת on air. משדרים מפיל בית על קו התפר ירושלים.
שלום וברוכים הבאים לאומנות של עכשיו כאן במקודשת on air. האדמור בוב דילן אמר, "The times they are a changing." יש איזשהו שינוי בזמנים, כולנו מרגישים את זה. כולנו יודעים שהשנה וחצי, השנתיים האחרונות, לא פעמו בקצב הרגיל שבו פעם הזמן לפניהן. דברים נראים אחרת, דברים מרגישים אחרת, דברים נחווים אחרת. ואם הזמנים משתנים, גם האומנות שמשקפת את הזמנים האלה משתנה בוודאי יחד איתם. אצלנו כאן במקודשת, במהלך השנתיים האחרונות, ניסינו להבין בצורה כמעט אינטואיטיבית מהי האומנות הנכונה, המדויקת לזמן הזה. מהי האומנות של העכשיו. לפני כמה חודשים, הסמנכלית שלנו, קרן ברונבסר, האזינה לפודקאסט וחזרה עם ביטוי. The art of our times. הביטוי הזה הצליח להכיל בתוכו את כל המחשבות שלנו, את כל השאיפות שלנו, את כל הניסיונות שלנו לדייק עשייה אומנותית שנכונה לרגע ולמקום הזה. בשנתיים האחרונות, בימי הקיץ, הפעלנו את צומת לב, כאן בטיילת שעובר בירושלים למרגלות פילבט. הזמנו עשרות אומנים ואומניות, יוצרים ויוצרות, לפעול בשטח ללא שפה, בצורה שתצליח לחבר, בצורה שתעודד הקשבה, בצורה שהיא אולי קצת אחרת, מייצרת חוויית קהל אחרת, חוויה אומנותית אחרת. את הקצב, את הפעימה של העשייה הזו, נתן אנסמבל פילבט, הרכב נגנים שהרכיב והנהיג איתמר דוארי, המנהל המוזיקלי שלנו, ובכל שבוע העלה מופע שקרה פעם אחת בלבד. לא היה להיט, לא היה שיר שחוזר. הייתה מוזיקה שנבעה מהחיבור בין האנשים, חיבור למקום והחיבור לזמן הזה. חזרות, צורה כזו או אחרת, קצת היכרות, ארוחת צהריים, שיחות, ואז יורדים אל הטיילת ומתחילים לנגן מוזיקה שלא תנוגן שוב לעולם. אנחנו לחלוטין לא בטוחים שבמהלך העבודה הצלחנו לפצח את השאלה מהי האומנות שלה עכשיו. אבל אנחנו בדרך אל התשובה, ואל הדרך הזו הצטרפו אלפים רבים של אנשים, יוצרים ואומנים וקהל, ויחד ההתקרבות אל התשובה מרגשת לא פחות מההגעה אליה. בסדרת הפודקאסטים שתאזינו לה עכשיו, נפתח את השאלה הזו לאנשים נוספים, מתוך הארגון אבל גם מחוצה לו, בתחומי עשייה רבים ומגוונים, בתחומי הגות ויצירה. יחד איתם ננסה להבין האם העכשיו הזה הוא עכשיו באמת מיוחד, האם העכשיו המיוחד הזה דורש אומנות מיוחדת, האם האומנות המיוחדת הזו צפויה להיות שונה ממה שהכרנו עד עכשיו. 5 פרקים, 15 מרואיינים ומרואיינות יהיו איתנו כאן ויעזרו לנו לפתור את השאלה הזו. בתוכנית הראשונה נדבר עם יאיר אסולין, ליאור זלמנסון ורננה רז. מיד מתחילים. אנחנו אומרים עכשיו שלום ליאיר אסולין, סופר והוגה דעות, מה שלומך?
אהלן, מצוין.
אנחנו עוסקים בסדרה הקצרה הזו בשאלה מהי האומנות שלה עכשיו. אולי כדאי להתחיל ולנסות לשאול מה כל כך מיוחד בעכשיו הזה שאנחנו שואלים שאלות דרכו ועליו.
בעיניי העכשיו הזה הוא אחד מהרגעים הנדירים, הוא לא יחידי, אבל הוא אחד מהרגעים הנדירים בהיסטוריה שבהם רואים איך סיפור ישן מתפרק ואיך סיפור חדש מתחיל לקבל צורה. כלומר, רוב בני האדם, אני חושב לאורך רוב ההיסטוריה, נולדו לתוך סיפורים קיימים, חזקים, כללי משחק ברורים, ופעלו בתוך כללי המשחק. אבל יש רגעים כאלה בהיסטוריה, כמו אמצע המאה ה-16 למשל, או המאה ה-19, או הזמן שלנו, שבהם הקיום משתנה באופן כל כך דרמטי. במאה ה-19 זה היה במהפכה התעשייתית, אצלנו עכשיו זה דרך המהפכה הטכנולוגית, הקיום כל כך משתנה שבעצם מערכת הכללים שמנהלת את הקיום שלנו מתפרקת ביחד עם עם השינוי הזה, ובעצם אנחנו, תמיד אני אוהב להגיד שהביטוי שהכי מייצג את זה, זה הביטוי העברי הנהדר הזה של נשמטה לו הקרקע מתחת לרגליים. אנחנו בעצם במצב שבו נשמטת לנו הקרקע מתחת לרגליים, אין לנו הדברים האלה שלקחנו כמובנים מאליהם, הקרקע הזאת היא כבר לא קיימת, ולאט לאט אנחנו צריכים להתחיל ליצור קרקע חדשה.
הדברים המובנים מאליהם הם מבנים חברתיים, פוליטיים, כלכליים וכזה, לשם אתה מכוון?
גם מבנים חברתיים, פוליטיים וכלכליים, אבל גם דברים הרבה יותר אלמנטריים מזה. תחשוב על מושגים כמו פרטיות, או אינטימיות, או אהבה, או חברות. כל המושגים האלה מקבלים משמעויות חדשות שלא יכולנו להעלות אותם על הדעת לפני 15 או 20 שנה, וממילא מעצבות את האופן שבו אנחנו מתקיימים בעולם. כלומר, מה שהמהפכה הטכנולוגית הרי יוצרת, היא כמו הדבר שהכי אפשר לדמות אותה אליו, למרות שהיא יותר עוצמתית מזה, זה סוג של גילוי אמריקה. כלומר, נוצרת פה יבשת חדשה שמשנה את כל מאזן הקיום, משנה את כל התפיסה שהפעם, שוב, כמו קרקע או כמו חמצן, אתה לא נותן עליה את הדעת, היא מובנת מאליה, עד שהיא מפסיקה להיות מובנת מאליה. ואני חושב שעכשיו אנחנו בזמן שכל הדברים המובנים מאליהם, פשוט מפסיקים להיות מובנים מאליהם, וצריך לשאול מחדש מהם, מה המשמעות שלהם.
צריך לשאול או שצריך לנסות ולפעול כדי לייצר מבנים חדשים?
אני חושב שקודם כל, אני חושב שיש לי שלושה שלבים, כלומר שאני קורא לו קניבליזם, תשתיות ותיאוריה. כלומר, קודם כל צריך להכיר בזה שהמבנים הישנים כבר לא מחזיקים. הרבה פעמים, כמו כל מי שהיה בזוגיות שלא הצליחה, הרבה פעמים אנחנו מנסים לאחז בדברים שבבית אנחנו יודעים שהם כבר לא רלוונטיים, אבל אנחנו נאחזים בהם מכוח איזו אינרציה של מציאות. אז אותו דבר גם פה, זה היה קניבליזם העצמי, האומץ, להכיר בזה שמה שחשבנו שהוא המציאות הוא כבר לא המציאות. השלב השני הוא באמת לייצר תשתיות, כלומר מרחבים שבהם מרחבים לבירור, מרחבים לשאלת השאלות, מרחבים להתבוננות, מרחבים לרפלקציה, שפה התרבות היא מאוד מאוד משמעותית כמובן, ואני חושב שרק אחרי שני השלבים האלה קורים, אז יש באמת קרקע למה שאתה קורא לו פעולה ליצירת הסיפור החדש. כלומר, סיפור חדש הוא לא נבנה יש מאין עם התפוררות הסיפור הישן, אלא הוא בעיניי תהליך הרבה יותר ארוך של כמו באמת אבל, החלמה, ורק אחר כך איזה אפשרות לנוע קדימה.
טוב, כבר הזכרת את זה, אז נלך לשם. אתה מדבר על התפקיד של התרבות בתוך הדבר הזה, זאת אומרת, אתה חושב שהתרבות צריכה לעצב או להציע או להגות מודלים חדשים לחברה, לפוליטיקה, לשלטון?
אני אומר, קודם כל, אורך כל ההיסטוריה זה מה שתרבות עשתה. תרבות היא שכבת התודעה או שכבת הרפלקציה של החברה. גם של האדם הפרטי, אבל ודאי של החברה. כלומר, אין רעיון משמעותי שאנחנו מכירים מיוון העתיקה ועד היום, שלא התעצב במרחבים של תרבות, בספרות, בתיאטרון, באומנות פלסטית וכולי. כלומר, התרבות היא זו שהיא לא מציעה בהכרח את הפתרונות, כמו שהיא שואלת שאלות או שהיא מאפשרת, אם דיברנו על זה שאנשים מצד אחד היום, ואנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק, חיים באיזה דיסוננס, כי מצד אחד אתה מבין שמה שאמרו לך כבר לא רלוונטי, אבל מצד שני אתה מפחד להתנתק מהדבר הזה, כי מי אני בלי הדברים האלה שחינכו אותי שהם אני. אז התרבות היא זאת שמאפשרת את תהליך העיבוד, הרפלקציה של המתח הזה, שמעורר המון שאלות, מעורר המון תמיהות, המון חוסר ביטחון, המון פחד, חרדה, וזה המקום שכן, זה המקום שבו תרבות נכנסת, כאשר אני תמיד אומר, ואני מאוד מאמין בזה, שיש ממש מתאם בין תרבות חזקה לבין חברה חזקה. כלומר, ככל שתרבות יותר חזקה, יותר עצמאית, יותר רלוונטית, יותר שואלת שאלות, יותר מתבוננת למציאות בעיניים, ככה החברה שבה התרבות הזו מתקיימת היא יותר כזו. וההפך הוא כמו שאפשר להעלות על הדעת.
אני מנסה להבין אם תרבות, עם אנשי תרבות, עם יוצרים, עם אומנים וכאלה, בעצם לשיטתך הראשונים שצריכים להתנתק או לוותר או להתרחק מהמבנים הישנים הלא רלוונטיים, המתפרקים, המתפוררים, ולנסות להציע משהו חדש, כי לדעתי לפחות בשדה שלנו, יש איזה מידה של שמרנות. זאת אומרת, אומנים, גם אלה שהם יחסית אוונגרדים, לא ממהרים להתנתק מהסדרים הישנים.
אני מאוד מסכים מה שאתה אומר. אני חושב שקודם כל לגבי השאלה העקרונית, אני חושב שהאומנות נוצרת בהגדרה מתוך הריחוק. הריחוק והקרבה בו זמנית, מה שסרטר קרא לו האומן כבוגד, הזה שנמצא גם בפנים וגם בחוץ כל הזמן. נתן זך דיבר על החתיכת קרח שצריכה להיות בלב של המשורר כדי שהוא יוכל לכתוב את השיר. כלומר, האומן הוא גם בפנים, האומן האולטימטיבי, שוב, באידאל צריך להיות גם בפנים וגם בחוץ כל הזמן. אני חושב שלאורך ההיסטוריה אנחנו רואים איך האומנות, נגיד, מקבלת את הצורה של הסדר החברתי שבו היא מתקיימת. כלומר, היא מתרגלת, הכוח מאלף אותה לצרכיו בהרבה מובנים, ומייצר לה המון אינסנטיבים באמת לא לראות את הדבר הבא, לא להעז ולרוץ קדימה. כן, אנחנו רואים במקביל לאורך כל ההיסטוריה שתמיד בסופו של דבר קמים אותם אומנים שמאתגרים את הסדר, ששוברים אותו. הם בדרך כלל מבחוץ. אגב, באופן מעניין, מה שקורה בתרבות קורה באותה צורה גם במדע. כלומר, מדענים שמתמכרים למלגות ולכוח ולכסף וזה, ומאבדים את הרלוונטיות, אל מול אותם מדענים שנשארים מחוץ למסלול, איינשטיין תמיד הוא הדוגמה האולטימטיבית, ומצליחים להמציא את הדבר מחדש. יש את המתח הזה, אני לא מכחיש אותו.
אנחנו כקהל יכולים לעשות משהו כדי לזרז את זה או לבקש את זה?
אני חושב שאנחנו כקהל בעיקר צריכים לאפשר לעצמנו, וזה קשה, מאוד קשה, אני חושב באמת בזמנים שהם, כמה שיש בהם הזדמנויות אדירות, ככה הם גם טרגיים, אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לקלוט את הרמזים ולשמוע מי מדבר את השפה הזו. כלומר, זה נשמע אמורפי ומופשט, אבל כאשר אנחנו, אם חשוב לנו, חשובה לנו החירות שלנו, ואנחנו חושבים שאנחנו בזמן, סוג הזמנים האלה והזמן שלנו בפרט, הם זמנים שבהם המאבק על החירות הופך להיות קריטי, כי אל מול כל מה שאמרת, יש כוחות אחרים שרוצים לקחת את הקרקע הזו שנשמטת מתחת לרגליים ולנצל אותה לאינטרסים הלא טובים שלהם. הקהל, אם חשוב לו, חשובה לו החירות שלו, צריך להיות קשוב ולחפש את הדבר הזה. זה נשמע לא מסחרי ולא סקיילבילי, אבל אלה המקומות שבהם הם נוצרים. מרקס 15 שנה הלך לספרייה הלאומית של לונדון, שלושה ילדים מתו לו בדרך, לא היה לו מה לאכול, ישב וכתב את הקפיטל. כלומר, התהליכים האלה הם לא תהליכים עם גלורי, הם תהליכים של עבודה ומאמץ וזהה וגם דם קצת כנראה.
אוקיי, ואם צריך קצת להתנבא, איך בעצם תראה האומנות מחר? עולם התרבות מחר? האם אנחנו נחזה בדיסציפלינות חדשות, בסוג חדש של אומנים ויוצרים שעולה על הבמה, באיזושהי המסת גבולות בין אומנות לבין תחום אחר שאינו בהכרח אומנותי?
אני חושב שבוודאי, כלומר, זה לא להתנבא, זה כבר קורה עכשיו. תחשוב על זה, תשאל את עצמך, שאלה שאני עסוק בה הרבה, וגם באיזה מיזם שאני עסוק בו, תשאל את עצמך, מהו התיאטרון היום? אם אנחנו חושבים למשל שתיאטרון, האסנס שלו זה שהוא לייב, הוא אינטראקטיבי ובדרך כלל הוא מבוסס טקסט. זה בעצם תיאטרון, כל היתר זה לבעים שמשתנה, התצורה שלהם משתנה לאורך ההיסטוריה, וזה המהות של התיאטרון. המהות הזאת לא מתקיימת היום בהכרח על במת הקאמרי, היא מתקיימת הרבה יותר במרחבים של הגיימינג למשל. גיימינג בעיניי היום זה תיאטרון אולטימטיבי, זה חוויית לייב אינטראקטיבית שבה אתה חווה סיפור. כן? או טיק טוק, זה סוג של במה לתיאטרון. בטח של וידאו ארט. הרבה פעמים יש לי שיחות עם אנשים שבזים לטיק טוק. אני אומר, הרבה פעמים, הרבה מהחומרים שאנחנו רואים היום בטיק טוק, יכולנו לראות בביטן אלנה רובינשטיין לפני 10 שנים ולמחוא כפיים. כלומר, אני בהחלט חושב שהטכנולוגיה היא לא תמציא מחדש את התרבות כמובן, אבל היא בהחלט מייצרת קטגוריות חדשות ומימושים חדשים למהויות שאנחנו מכירים.
זאת אומרת שכרגע המבנה הפוליטי המסעיר הבא בעצם נמצא באיזה סטודיו או אטליה של אומן?
בעיקר נמצא בלב של כל מיני אומנים שכנראה מגלגלים רעיונות ומחשבות ובעיקר מגלגלים רגשות. למה הרי תרבות היא כל כך רלוונטית? למה היא הרפלקציה של החברה? כי יש לה את היכולת הזאת לקחת רגשות, להבין אותם לעומק ואז לעשות להם המרה לסיפור למשל, או לסרט, או להצגה, כלומר לחוויה קיומית. והדגש הוא על הרגשות, רעיונות זה כבר, זה שלב מתקדם, אנחנו עוד לא ברעיונות, אנחנו ממש בדיסוננסים הקיומיים הבסיסיים, שכרגע כדי להסביר אותם, מה עושים אנשי הסדר הישן ואנשי העבר, מלבישים עליהם תיאוריות ישנות שכבר לא רלוונטיות אליהם. אנחנו רואים זה מאוד מאוד חזק היום, כאילו לא בשדה של תרבות, אבל האם השדה של תרבות בכלכלה? אנחנו רואים היום שכלכלנים לא יודעים להסביר את מה שקורה במשק. בנק ישראל שנים, כבר לא יודע, לפני הקורונה ולפני הכל לקלוע ליעד האינפלציה, אבל עדיין הוא מרביש כמו תיאוריות ישנות, כל מיני מחשבות ישנות שיש לו, למרות שבעצם כל המערכת השתנתה, כי טכנולוגיה מייצרת כלכלה אחרת לחלוטין וכו'. אותו דבר בכל שכבות החיים. אנחנו ממש רואים את הניסיון של אנשים שרוצים לשמר את הכוח הישן שלהם, ניסיון לכפות על המציאות את התיאוריות האלה שהן כבר לא מחזיקות. לעומת זאת, תרבות לא עסוקה בתיאוריות, רעיונות, אני חושב שבסופו של דבר, רעיון זה המונח הכי זר לתרבות. תרבות היא קטליזטור לרעיונות, אבל היא עצמה עסוקה ברגשות ובקיום. וזה דבר שהרבה פעמים קשה להעביר אותו, כשאני מלמד כתיבה או כזה, קשה להעביר אותו לאנשים בהתחלה, אבל בסוף זה העיסוק, העיסוק הוא בדבר עצמו. ניסיון לגעת בדבר עצמו לפחות.
טוב, לסיום, תן לנו סיבה או שתיים לאופטימיות.
בזמן, אנחנו חיים בזמן אדיר, עם אין סוף הזדמנויות. היכולת שלנו לעצב מחדש את הקיום שלנו באופן שיהיה רלוונטי לנו, היא גדולה לאין שיעור מזה שהיה אצל ההורים שלנו, גם בהקשרים כלליים וגם בהקשרים זהותניים, כלומר, כל הסיפור של פוליטיקת זהויות למשל, או באמת של המסד גבולות, המושג היפה הזה שאתם במקודשת מקדמים שהזכרת קודם, האפשרות היום להמיס גבולות היא אדירה, כי הגבולות נמסים בלאו הכי, ועכשיו אתה יכול ממש לייצר מסגרות חדשות, בריתות חדשות, כלומר, הרבה פעמים, אנשים נגיד אוהבים לצטט את מרקס ולהאחז בו, אבל אחד הדברים הכי מעניינים שמרקס אמר, שבזמנים כמו שלנו, נוצרות בריתות בין כוחות שלא עלינו בדעתנו שיכולים לשתף פעולה ביחד. Mm-hmm. כלומר, כל האפשרות היום לכתוב מחדש את הסדר, לכתוב מחדש את האינטרסים, לכתוב מחדש את השיתופי פעולה, דבר שהוא בעיניי אולי הכי מרגש כבאדם שעסוק בתרבות ובאדם שעסוק ברעיונות. ובכלל אני חושב כאדם שחי
בזמן. מספיק להסתכל על הקואליציה הישראלית ולהבין את הטיעון הזה עד הסוף.
בין היתר.
כן. טוב, יאיר אסולין, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה, סאר.
שנה טובה.
שנה טובה.
אתם מאזינים למקודשת און אייר, מקודשת און אייר, משדרים מפילבייט על קו התפר, ירושלים.
אנחנו אומרים עכשיו שלום לליאור זלמנסון, דוקטור ליאור זלמנסון, חוקר תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, יזם ומנהל אומנותי של פסטיבל פרינסקרין לאומנות דיגיטלית, וראש פורום דיגיטל של איגוד המוזיאונים. שלום ליאור.
שלום רב.
אנחנו עוסקים, סדרת הפודקאסטים הקצרה הזו עוסקת בשאלה האומנות שלה עכשיו, ואני, אחת מחוויות התרבות הזכורות לי מימי הקורונה, היא קבוצת פייסבוק שאתה פתחת, ויכול להיות שאני לא מדייק בכותרת שלה, תעזור לי עם זה רגע?
היא נקראת תרבות בימי קורונה.
כן, תרבות בימי קורונה. אוקיי,
נכון.
נהדר. נראה לי שזו התחלה יפה לשיחה שלנו.
לגמרי, אני היום קצת מצר על העובדה שאני מרגיש שקצת, למרות שאנחנו כביכול אולי נכנסים חס וחלילה לגלים נוספים, אנחנו קצת שוכחים את המסקנות שהיו לנו מימי הסגר הראשונים. ומה שקרה, או מה שהוביל גם לקהילה הזאת, זו האמירה שסגירת מוסדות התרבות הפיזיים אינה סגירת התרבות. ואני חושב שאנחנו קצת שבועים בקונספציות ומודלים ישנים, שקשורים כמובן לאיך תקציבים גם עובדים בעולם התרבות, לגבי איך אנחנו חווים תרבות. וצריך רק להסתכל, לאו דווקא אפילו על הדור הצעיר, ולראות שהרבה מהחוויות התרבותיות היום, לטוב ולרע, נכוות בתיווך מסכים. אני לא מדבר דווקא על נטפליקס לצורך העניין, אלא אפילו הגישה שלנו לאומנות היא בדרך כלל היום מתווכת דרך אינסטגרם או דרך אתרים. ומשום מה, כשמסתכלים על גופי תרבות מהבולטים בארץ, בטח וגם בעולם, עבורם הצריכה דרך מסכים או האינטרנט נתפס עדיין כפשוט פורום לפרסומות. כלומר, בדרך כלל אני אשתמש באינטרנט בתור גוף תרבות, בעיקר בשביל פשוט לפרסם את האירוע שלי. במקום לחשוב על האינטרנט כמרחב חדש, חופשי יותר, חסר מגבלות פיזיות, ליצירת פעולות תרבות שאינן תחומות במקום, במגבלות שלו, או אפילו בזמן.
בוא ננסה להסביר את זה כאילו דרך דוגמאות קונקרטיות. איפשהו בתחילת הדרך, טרוויס סקוט הופיע הופעה חיה בפורטנייט. זאת אומרת, הזמין שחקנים אל הפלטפורמה הזו כדי לראות הופעה.
לגמרי. אז בוא נחשוב מה זה אומר. אז טרוויס סקוט, אותו אומן אמריקאי, אותו מוזיקאי, מזמין אנשים לזירה שהיא לא פיזית. המשמעות של זה, יש לזה כמה משמעויות. משמעות אחת היא שלקהל מסוים זה הרבה יותר נגיש מאי פעם. כלומר, מגבלות גיאוגרפיות, גיאופיזיות, מתבטלות. אנחנו לא צריכים להגיע לניו יורק לראות הופעה של טרוויס סקוט. אבל זה בקטנה בעיניי. הדברים היותר מעניינים היא שההופעה יכולה עכשיו לקרות לצורך העניין על הירח, או על בכל, זאת אומרת, בפורטנייט בעולם הפנטסטי שהיא מייצרת, כאשר כל אחד מאיתנו יכול ללבוש או להיות איזו דמות שהוא רוצה בעולם הזה. ואם זה נשמע על המאזינים כרגע קצת כמו גימיק, זה חצי נכון. כלומר, אני חושב שאנחנו בשלב הזה, שאנחנו מנסים לפצח איך זה לא רק גימיק, איך זה פעולה שמעצימה את החוויה האומנותית, ואנחנו רק מתחילים לגרד את השטח בנושא הזה.
תראה, בגישה הקלאסית, או נראה לי לפחות שזו הגישה הקלאסית, המעשה האומנותי מקבל פרשנות בפעם הראשונה, למעשה נעשה משמעותי בפעם הראשונה, כשהוא פוגש קהל. אנחנו דיברנו על הופעה של טרוויס סקוט, אם הייתי הולך לראות אותו בפורטנייט, אף אחד לא היה שופך עליי בירה, או דורך לי על הרגל, או שר לי באוזן את אחד השירים. למה אני אומר רק דברים שליליים על הופעות? לא היה מתרגש יחד איתי בלהיט, לא היה מרים אותי על הכתפיים, לא היה כאלה, אתה יודע, החוויה ממוסגרת כמשהו מאוד בודד, לא כחוויה קולקטיבית, שזה נראה לי אחד המאפיינים הכי עוצמתיים של הופעה חיה של מוזיקה.
אני מסכים איתך, יש פה שני דברים. אחד באמת הפיזיות, שאני באמת חושב שכבני אדם אנחנו זקוקים לה, אני לגמרי לא מבטל את זה. והדבר השני זה באמת איזשהו אלמנט סינכרוני, הרעיון הזה שכולנו חווים בעת ובעונה אחת. אנחנו יודעים שהרבה מוזיקאים שניסו לעבוד עם זום בזמן הסגרים, נתקלו בבעיות האינטרנט הישראלי, ובחוסר יכולת באמת לתקשר עם הקהל. והעלית עוד נקודה, בעצם הנושא של בדידות. האם ההופעות האלה לא רק מנציחות איזושהי בדידות קיומית שהולכת ומתגברת בדור האחרון? וכל זה נכון, אני באמת חושב שהצדק עמך. מצד אחד מנסים לפתור את זה באמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים. אני יכול לספר שלעשור הקרוב חברות כמו פייסבוק, סוני וחברות המשחקים מקצות מאות מיליונים של דולרים במה שהם קוראים לו בניית מטאברס, כלומר בניות עולמות וירטואליים חברתיים, כלומר שמרבית העיסוק בהם זה האינטראקציה עם חברים, מתוך מחשבה שהפגישות שלנו בעתיד, לא רק בימי הסגר, עלולים או יכולים לקרות בעולמות וירטואליים, ואפילו במידה רבה זה יאפשר המון דברים, עבודה מרחוק, לא יודע, להתגבר על ימים חמים, כמו למשל הימים שאנחנו נמצאים בהם באוגוסט, שלא מאפשרים לצאת מהבית לאנשים מסוימים, אבל גם פשוט להגדיל את האופציות. למשל, פייסבוק השיקה לאחרונה משרד וירטואלי, קוראת לזה Infinite Office, ומה שהיא מתכוונת זה שמשרד שבו כל העובדים מכל העולם יכולים לכאורה לעבוד ביחד, וגודל המשרד שלך הוא גדול כפי שתרצה, כמות המסכים על השולחן שלך תהיה כמה מסכים שתרצה. אז יש פה ויתור על אלמנטים מסוימים, ויש פה הזדמנות לדברים שאנחנו לא יכלנו לחלום עליהם בגלל המגבלות הפיזיות.
זאת אומרת שלא, לא, בחזון שלך לא תהיה אדפטציה של הדברים הקיימים למציאות החדשה, אלא יצירה של דברים חדשים שיתאימו למציאות החדשה.
זאת תהיה טעות נוראית, ואני שנייה אקשר את זה גם לעולם התרבות, ואני אתן דוגמה, אבל אני לפני כזה אגיד כזה בפרובוקציה, זאת תהיה טעות נוראית אם כל מה שנעשה בעולם הווירטואלי, זה חיקוי של העולם הפיזי. כשנכנסנו לסגר, מה רוב גופי התרבות עשו? הם העלו את ההצגות, אם זה תיאטרון, ליוטיוב, ושמו תערוכות וירטואליות שפשוט התכוונו לזה שמצלמים את החלל הפיזי, בדרך כלל בתיווך של עוצר או עוצרת, והם הולכים איתך בחלל ומראים לך. או אולי גופים שיותר השקיעו, בנו חלל וירטואלי שנראה כמו החלל הפיזי. בעיניי זה טעות, אין לנו שום יתרון על העולם הפיזי בניסיון פשוט לשכפל אותו. כל היופי של העולם הווירטואלי זה להתגבר על כל המגבלות שעצרו מבעדנו בעולם הפיזי. למה לדוגמה שמחזה יקרה רק במדינה אחת, בתיאטרון פיזי אחד? למה שלא נחשוב על דברים שקורים בהשתתפות אנשים מכל העולם, שהצוות הקאסט פרוס על כל העולם? למה שדברים יקרו מופע ישעה וחצי? בוא ניצור מופעים שמתפרסים על פני שבוע, ואנחנו מלווים מוזיקאי לאורך כל חייו. הרי אנחנו במילא סוג של עושים את זה בסטוריז היום. זה ברור שאלו הצעדים הבאים.
זאת אומרת, עולם התרבות צפוי לעבור שינוי מהפכני. כאילו, דרמטי נראה לי קטן מכדי להכיל.
זה אכן, ההזדמנות היא שם. והכסף לפחות של עולם הטכנולוגיה הולך לזרום לשם. האתגר לדעתי הוא איך מעודדים יוצרים ליצור, או לחשוב אחרת על הנושאים האלה. וכאמור באמת, אני מודע ובהחלט חווה גם על עצמי רומנטיקה מסוימת באמת לפיזיות, למפגש, למוזיאון.
כן, אתה יודע, אני לא מחובבי התיאטרון הגדולים, אבל לוותר על תיאטרון לחלוטין נראה לי כמו, לא יודע, אקט פטלי מאוד.
מאוד. אני לא חושב, אז שוב, שלא ישתמע אחרת, לא צריך לוותר על כלום. אני מאמין שיש יצירות שדורשות את הפיזיות. אני מאמין שרוב היצירות שאנחנו מכירים היום אפילו נכתבו אל החלל הפיזי, וזה דבר מאוד משמעותי לנסות להעתיק אותן ולבצע אותן אונליין, לא יודע מה, בזום, במה שזה לא יהיה, אפילו בטכנולוגיות פשוטות, תמיד ייראה או ירגיש כאילו זה מנוון או עקום או לא מוצלח. ואני מסכים עם כל המבקרים שיגידו את זה, זאת אומרת, זה נכון. מה שצריך לחשוב זה הפוך. בהינתן כל ההזדמנויות של העולמות האלה, איזה יצירות צריך לכתוב להם? ומה היתרון של יצירות כאלה, גם מהחסרונות, יחסית ליצירות שאנחנו מכירים בעולמות הקלאסיים של התרבות?
אם כבר הזכרת את זה, אז אולי עוד איזה מילה וחצי שלך על זה, כי אנחנו מדברים כרגע על הכלים שיכילו את הדבר. בוא נדבר רגע על הדבר. האומנות עצמה, הביטוי האומנותי, צפוי לעבור שינוי, הכוונה האומנותית?
יש כמה התפתחויות, אבל דווקא הכוונה האומנותית בעיניי נשארת, כלומר, וזה מה אני חושב מה שנותן את ההמשכיות. אני מאמין שכל דור של יוצרים קם מתוך כוונה לביטוי עצמי, לביטוי אסתטי, לשימוש באומנות כדי להגיד אמירה מסוימת או להגיד מה שכואב על הלב, ואני חושב שזה לא משתנה, לא משנה מה הכלי שאנחנו בוחרים. אבל אני כן חושב שאם מדברים על שינוי, אנחנו נראה, מעבר לשינויים שציינתי, אנחנו נראה תפקיד הולך וגדל ליוצרים שהם לא אנושיים. כלומר, התפקיד של, חלק קוראים לזה בוטים, רובוטים, אלגוריתמים, או כל השמות שאנחנו נותנים ליצירים של קוד, בין אם הם פיזיים ובין אם וירטואליים, אנחנו כבר רואים שהרבה מאוד יוצרים היום מייצרים בעצם את הטכנולוגיה. כלומר, נהיה איזשהו, נוצר מקצוע חדש, שהרבה היום קוראים לו creative tech, או טכנולוגיה יצירתית, והוא שם כולל כזה לכל מיני סוגים של אנשים, מתכנתים, מעצבים, ארטיסטים שמוסקים בעולמות, במשחקי מחשב ופלטפורמות, והם כולם מנסים לייצר סביבות שחציין הייתי אומר אוטומטיות. כלומר, אנחנו שומעים אולי מיפן על כל מיני שימוש ברובוטים והולוגרמות, והיה שם את הצונה מיקו, שהיא כבר כזאת סלבריטי שם, שהיא זמרת שהיא בעצם הולוגרמה וסאונד מסונטז שנוצר בצורה ממוחשבת. אני חושב שאנחנו נראה דברים יותר גדולים מזה. אני חושב שבינה מלאכותית הולכת לייצר שירים, הולכת לייצר כתיבה. האם היא תהיה מוצלחת? כרגע היא מאוד לא מוצלחת, אבל היא תהיה לאורך השנים לדעתי, היא תאתגר, בוא נגיד.
אומרים על אומנים שהם נעשים טובים יותר כשהם חוטפים כמה מכות מהחיים. אז יכול מאוד להיות שהבינה צריכה לעבור איזה שברון לב או משהו כזה.
יכול להיות, או ללמוד, או ללמוד.
ללמוד לכאורה פרידה.
כן, לגמרי.
לסיום, רק הערכה, אנחנו במצב שיותר אנשים יצרכו תרבות, או פחות אנשים יצרכו תרבות, יותר כי זה כאילו יותר נגיש, ופחות כי לא לכולם יש בעצם את הנגישות הטכנולוגית לכל הפלטפורמות האלה.
אנחנו בעולם שבו כבר היום יש פערים דיגיטליים, אני לא מתכחש לזה, אבל אם מסתכלים בסופו של דבר על המאזן, אני חושב שאם אנחנו נכלול את התרבות כפי שהיא מגיעה אלינו דרך התיווך של פייסבוק, של גוגל, של אינסטגרם, שזה גם פייסבוק או נטפליקס, אנחנו בדור שנחשף יותר לתרבות. יש בו יותר פוטנציאל צרכני תרבות, והנה, אפשר לדבר על נטפליקס, אבל בגדול אין עוררין שאנחנו באיזשהו דור של זהב של טלוויזיה, שהיצירה לסטרימינג, היצירה למסך הקטן, הולכת ומשתכללת ומשתפרת בגלל כל התקציבים שהובאו בעידן הפלטפורמות. כך שאני דווקא שייך לאופטימי, אבל רק אולי אני אסיים בזה, לאחרונה הוצאתי ספר בשם יש לנו דרכים לגרום לך ליהנות, ששם בדיוק ניסיתי לדבר על הטקסטים ומערכות היחסים שלנו עם הפלטפורמות האלה, שהן לא רק שהן מתווכות לנו את התרבות, או שם אנחנו רואים את התרבות, אלא שאנחנו במובן מסוים התרבות שלנו היא תרבות הפייסבוק, או היא תרבות האינסטגרם, כלומר היא משפיעה על השפה שלנו, על האופנים שבו אנחנו לא רק צורכים אלא יוצרים, היא יוצרת שפות חדשות דרך הפלטפורמה. חלק מהשפות האלה אגב יש שיטענו שהן שטחיות יותר, כמו שתמיד טענו שהדורות הולכים ויורדים, mm-hmm. אבל האמת היא שזה פשוט אחר, פשוט משנה, בין אם בלי להיכנס לשיפוט של טוב ורע.
מי שלא מאמין בזה יכול לכנות את עצמו בומר, ולהבין שהוא כנראה בדור שכבר לא ימהר לאמץ את זה. דוקטור ליאור זלמנסון, תודה רבה, ובהצלחה עם הספר.
תודה רבה.
להתראות, יום טוב.
מקודשת און אייר. אתם מאזינים למקודשת און אייר, משדרים מפיל בית על קו התפר, ירושלים.
אנחנו אומרים עכשיו שלום לרננה רז, קוריאוגרפית ויוצרת רב תחומית, מה שלומך? תראי, הסדרה שואלת שאלות לגבי האומנות של זמננו, the art of our times, כיוצרת, את חושבת שיש בכלל טעם להתייחס אליה בנפרד מהאומנות של הזמן הקודם?
אני חושבת שזו שאלה שצריך לעבור עוד קצת זמן בשביל לענות עליה. אני חושבת שתמיד שמדברים על אומנות או כל איזושהי מגמה שקשורה לזמן, אז צריך להתרחק מאותו הזמן בשביל להבין את את התופעה השלמה. אבל אני כן חושבת שהזמן הזה הוא בהחלט העלה שאלות מאוד משמעותיות לפני השטח, וזה נראה לי קצת מוזר לא להתייחס אליהם.
וכשאת אומרת הזמן הזה, אנחנו מדברים על זמן קוביד, כאילו, או גם קודם אירועים שהקדימו את מרץ 20?
לא, אני חושבת ממש שאני מתכוונת, כשאני מדברת על זה, אני מתכוונת לזמן של הקורונה.
אוקיי.
שאני חושבת שהזמן הזה הציף שאלות שכבר היו נוכחות קודם, הוא פשוט נתן איזשהו, הוא קרא את המסך מעל המון דברים שהיו שם ונחבאו קצת, ושיכלו להסתיר את עצמם.
ובואי נרד מהכותרות כאילו אל הסיפורים עצמם. מה לדעתך נחשף?
אני חושבת שתי מגמות, שני דברים מהותיים מהנקודת מבט שלי. מצד אחד אני חושבת שנחשף כמה הפוליטיקה של האומנות והמוסדות הגדולים והאנשים שהם הקודקודים של הדבר הזה, באיזשהו אופן כמה הדבר הזה מנוון ולא מבין את התפקיד גם האנושי שלו וגם ההיסטורי. ומהצד השני אני חושבת שמה שנחשף זה שכמה אומנות ואומנים הם, לתחושתי, הם אנשי השעה. זאת אומרת, הם אנשים שהם לא רק אנשים שעושים את הדברים שמעניינים אותם בתוך הארבע אמות שלהם, אלא הם פתאום הופכים להיות שליחי ציבור במובן עמוק.
שליחי ציבור, כי מה הציבור רואה בהם? מה הציבור רואה בהם? איזה פונקציה הם ממלאים עבור הציבור שבעצם הופכת אותם לשליחי ציבור?
אני חושבת שיש להם ידע שיכול מאוד מאוד לעזור ולתמוך ולהזין המון המון דברים שקיימים באותה תקופה, בתקופה הנוכחית. אני חושבת שהם יודעים לספר לנו איך קשר אנושי זה דבר שיכול לצלוח משברים ומגפות, ואיך בכלל, איך משברים להסתכל עליהם בתוך פרספקטיבה של, אני חושבת שכמסתכלים תרבותית על, על מגפות או על אסונות או על משברים, יש המון מה ללמוד מדברים שכבר קרו, מהתנהגויות של אנשים בתוך זה. אני לא חושבת שזה גורף לכל האומנים, אבל אני חושבת שהרבה אומנים מצאו את עצמם, פתאום מבינים מה המקצוע שלנו, במקומות מאוד עמוקים, מבקש מאיתנו לעשות.
ומעבר לרמה ההגותית, מחשבתית, רעיונית, ברמת התכלס, זה משנה את העבודה שלך?
מאוד. אני למשל מרגישה ש... בכל התקופה של הקורונה אני מצאתי את עצמי ממש פרקטית מלמדת המון ילדים. פתאום הרגשתי שילדים זה בתוך האוכלוסייה ובתוך מה שקרה לנו כחברה, ילדים זה איזושהי שכבה שספגה מעלומה מאוד מאוד קשה. גם לפעמים אי אפשר להסביר את המעלומה הזאת לילדים, כי אפשר להסביר להם יש מגיפה, זה לא אומר להם שום דבר. הם פשוט יודעים שפעם הם יכלו לצאת החוצה, ועכשיו הם לא יכולים לצאת החוצה. פעם הם יכלו לפגוש חברים, עכשיו הם לא יכולים לפגוש חברים. איך אפשר עדיין לתת לילד כלים כדי שהוא ירגיש את עצמו ואת העולם שמסביבו ואת הגוף שלו? ופתאום הרגשתי שמעבר לשעות שאני רוצה להשקיע בזה, יש לי גם סוג של שליחות. זאת אומרת, הילדים האלו, זה מה שצריך עכשיו לעשות. לדאוג שהדברים האלו שהם מאוד מאוד קשים, של ריחוק חברתי, של חוסר במגע, של לחשוב פתאום שכל מה שסביבנו זה דבר שהוא מאיים ומפחיד, איך גורמים לזה שילדים לא חווים את התקופה הזאת בצורה הזאת. להפך, שפשוט לפתוח להם פתאום איזשהו צוער לזה, שאולי הבית שלהם זה מקום מלא באפשרויות חדשות. איך אפשר להזיז את הגוף גם להזיז אותו במרחב. המון המון דברים שפתאום הרגשתי שאני כמעט כמו צריכה להתגייס לדבר הזה.
ומעבר לתחושת השליחות של עבודה מול ילדים, גם כדי להבטיח את העתיד, יכול מאוד להיות שאנחנו המבוגרים גם קצת מקולקלים או מקובעים או תפוסים בתפיסות הישנות, ויהיה קשה מאוד להזיז אותנו או לקחת אותנו ממקומות חדשים?
אני חושבת שקודם כל המגפה הזאת היא כל כך קיצונית באיך שהיא שינתה דברים, שאני מרגישה שגם אם אתה לא רוצה להשתנות, אין לך כל כך ברירה. וזה טבעם של משברים נראה לי, שאתה יכול להתכחש או לסרב לשינוי, אבל אז מגיע משהו
הולך,
מאוד
הולך
מאוד...
נגד המקום האוטומטי שלנו, לרוץ אל המוכר והבטוח והידוע.
כן, כש... בדיוק, יש כל כך... הרבה ברירות, אתה חייב להשתנות, חייב לשנות משהו. וגם אני חושבת שכקבוצה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכל על עצמנו כפשוט או חברה או קהילה, אף פעם לא תנועה כזאת שכולם עושים ביחד, כאילו אומרים שלוש, ארבע ואנחנו עושים צעד קדימה. זה תמיד תנועה שהיא מתחילה עם יחידים, שיכולים להפנים משהו יותר מהר, או להבין משהו, או לרצות לשנות משהו, עושים כמה צעדים קדימה, ולאט לאט, אתה יודע, כמו להקות של ציפורים, זה כזה, זה מסתדר. וכל זמן שכן יש תנועה קדימה, וכן יש אנשים שאני חושבת רואים את הצורך בטרנספורמציה ובשינוי, אז זה יגרור אחריו עוד ועוד אדוות.
אז בעצם את אומרת במילים אחרות, שהתפקיד של האומנות כרגע, היא בין יתר התפקידים שלה לסמן נתיב חדש.
לסמן נתיב חדש וגם להגיב למציאות שיש, לא בצורה שמציעה עוד אפשרויות, כבר בתוך המציאות הקיימת.
אוקיי, בואי נדבר על לאן הנתיב הזה הולך, מה האפשרויות שהמציאות החדשה מאפשרת?
מבחינה אומנותית אתה מתכוון?
כן, כן, ברור.
אז גם אני חושבת שמבחינה של התכנים עצמם, ומה, על מה עושים הצגות, על מה כותבים שירים, על מה כותבים ספרים, אני חושבת שזה, כשיוצרים הופעות מחול, מה התפקיד של הגוף בתוכו, אני חושבת שזה שאלות שמאוד מאוד חשוב לעסוק בהן ולתת להן מענה. אני חושבת שזה קורה גם ככה. אני למשל, התחושה שכשדברים התחילו לחזור נהיו הופעות, אני הרגשתי על עצמי שמעניין אותי ללכת לראות דברים שמגיבים לתקופה, ולא לחזור לראות דברים שהיו פעם, לפני שהייתה קורונה. זה פחות עניין אותי, התחושה הזאת של אני רוצה לראות משהו מלפני הקורונה. להפך, עניין אותי לראות איך מתמודדים עם שאלות עכשיו, ומבחינת צורה, אני חושבת שהמון המון דברים השתנו, בין אם זה, אתה יודע, הופעות ובתים, הרכב בכלל של מופע, מה זה מופע? האם אני צריכה סטאפ של במה ואולם בשביל לתאם מופע, או שאני יכולה להיכנס לאיזשהו חדר עם כמה אנשים ולייצר אירוע? מה לגבי המרחב הציבורי, שזה משהו שאני חושבת השתנה בצורה דרמטית? תום המרחב הציבורי הוא עוד במה, שלפני כן הייתה לא כל כך שמישה, או שמישה לדברים מאוד מסוימים. פתאום יש פה פוטנציאל לדברים אחרים.
את לא מזכירה את המרחב הדיגיטלי, כי בעצם זה המרחב שבו לא מתקיים מפגש, ומבחינתך זה תנאי הכרחי, או שיש לזה סיבה אחרת?
אני חושבת שנפתח עוד מרחב, שהוא המרחב הדיגיטלי, אבל אני אוהבת להתייחס אליו כעוד אופציה שנפתחה, ולא כתחליף לממשות. אני חושבת שאם יש דבר שאני הרגשתי מאוד חזק, זה שלא משנה איזה מגיפה תגיע, זה לא משנה איזה גזרות יגזרו עלינו כתוצאה מזה, אין תחליף למפגש האנושי, הקונקרטי, אין לזה, זה לא משנה מה, והניסיון של כאילו לדחוף הכל לתוך זום, הרגשתי שהוא יותר תוצאה של היסטריה ופחד, מאשר צורך באמת של המדיום. כי תיאטרון לא מתקיים בזום, ומופע מחול לא מתקיים בזום, וקונצרט לא מתקיים בזום. אז יש דברים מסוימים שזה עובד, וזה גם ממש ההיברידיות הזאת, בין לדעת שמה שאני עושה יכול להתקיים גם במרחב הזה, ויש אפשרויות שאני יכולה לפתח למרחבים אחרים, זה מעניין מאוד, אבל אני לא חושבת שזה הדבר. אני לא חושבת שלשם האומנות הולכת. זה תהיה די טרגדיה אם זה מה שנבין מהקורונה.
אוקיי. לסיום, את חושבת שעולם האומנות צפוי לעבור שינוי דרמטי? זאת אומרת, החוויה האומנותית כקהל אמורה להשתנות?
באופן הבסיסי לא. אני חושבת, כמו שאמרתי, אין תחליף לבוא לשמוע מוזיקאי שר, לבוא לראות רקדן מוקד ולראות אותו מזיע מקרוב, גופות נפגשים. אני לא חושבת שיש לזה באמת תחליף. אני כן חושבת שזה יעבור טלטלה מאוד גדולה, שוב פעם אני אומרת, במבנים, זאת אומרת, בפוליטיקה של אומנות, ובמבני כוח שיש לה.
זה אומר, אני מנסה לפרוט את זה, נאמר, לדברים קצת יותר קונקרטיים. נאמר, גופים גדולים, נתמכים וממשלתיים וכאלה, יאבדו את הרלוונטיות שלהם או הכוח, ותחתם יצמחו גופים עצמאיים, אוונגרדיים וכזה?
אני לא יודעת עוד להגיד. מה שאני כן יודעת להגיד זה שאני חושבת שהקורונה חידדה לנו גם המון דברים לגבי כלכלה. ואני חושבת שהעניין הזה של קפיטליזם, שכרגע התרבות די אימצה את המודל הזה של קפיטליזם. המוסדות התרבותיים עובדים לפי השיטה הזאת של כאילו כמות קהל מסוים, דברים שצריכים להימחר. אני חושבת שהדבר הזה קורס, זה לא עובד. וזה ברור שזה גם יכול בשניות פשוט להימחק. אז פה צריכה להיות חשיבה מחודשת על מה זה בכלל תרבות, מה הפונקציה שלה, ואיך היא מתקיימת כשאולם לא יכול לפתוח את הדלתות שלו. איפה היא? ועל השאלות האלו, אני גם לא בטוחה שהמוסדות הגדולים יוכלו לענות עליהם. אני רק יודעת שהם בוודאות יוכלו להבין אם הקיום שלהם היה עד עכשיו מאוד מאוד ברור איך הם מתקיימים, אז עכשיו זה לא ברור. וצריך להישאל, השאלות האלה צריכות להישאל מחדש. ופה אני חושבת שיתחיל להיות משחק אחר.
טוב, איכשהו שיחה שלמה על פירוק ואני יוצא ממנו אופטימי. רננה, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
ביי, אחלה יום.
ביי.
אתם מאזינים למקודשת On Air.
מקודשת On Air.
משדרים מפלבית על קו התפר בירושלים.
מקודשת On Air.
עד כאן התוכנית הראשונה של האומנות של עכשיו במקודשת On Air. נגיד תודה ליאיר סולין, ליאור זלמנסון ורננה רז שהיו איתנו בתוכנית הזו. תודה לכן ולכם שהזנתם. תודה לגיל רוביו שהפיק, לרוני אוהד שהפיקה בפועל. אני שר גמזו, ערכתי והגשתי את התוכנית הזו, ואני אפגש איתכם שוב, גם בתוכנית הבאה, השנייה במספר בסדרה, בה נארח את עמנואל ויצטום, אופריק נעני ושף אסף גרנית. היו איתנו, להתראות.